טוב, מוריי ורבותיי, שלום לכולם. אנחנו נמצאים בלימוד משותף נוסף בתורתו של הרב אשכנזי מניטו, סוד התולדות. אנחנו עם זמן קצר, אבל ננסה מה שנקרא במעט המחזיק את המרובה, בעזר השם. השבוע, ביום רביעי, תחול אזכרתו. תודה רבה, תודה, איזה צדיק, תודה. השבוע, ביום רביעי, תחול האזכרה של מורי חותני, הרב אלישע וישליצקי, זכר צדיק לברכה, ואנחנו ננסה, בתוך הלימוד שלנו, לחבר בין שני הצדיקים, בין התורה של הרב אלישע, שלמדנו אותה שנה שעברה, לבין תורתו של הרב יהודה ליאון אשכנזי, בעזרת השם. אני רוצה לפתוח, אנחנו נלמד היום יסוד מאוד מרכזי. תמיד אנחנו לומדים יסודות מרכזיים בתורתו של הרב אשכנזי, אבל הנושא של היום הוא נושא מאוד מעניין, עמוק, וגם יש לו השלכות אקטואליות מדי פעם. סוגיית הערב רב. מה זה ערב רב? מי זה ערב רב? ואני אהיה מאוד זהיר בסוגיה הזו, כי אנחנו לא מנסים לקטלג אף אחד מעם ישראל כערב רב. אנחנו מנסים, כמו תמיד, לברר מהי הנטייה הזהותית שמכונה ערב רב. ואני רוצה לנסות היום לחדש חידוש בעניין הזה. על פי הרב אשכנזי, אבל זה חידוש. אז קודם כל, אני רוצה לפתוח דווקא במשהו שלא נמצא לפניכם, מתוך הקדמת הרב אשכנזי להגדה של פסח. בשנת תשל"ט, 79, הוא הוציא אגדה ביחד עם הרב גורן, עם הרב שלמה גורן, הם הוציאו ביחד אגדה של פסח. והרב אשכנזי כתב הקדמה מאוד מעניינת לאגדה של פסח, ומתוכה אני רוצה לקרוא לכם כמה שורות. ככה אומר הרב אשכנזי, מאז אברהם העברי, דרכו ודרך צאצאיו, התודעה האנושית עוברת מוטציה דתית ורוחנית קיצונית. מוטציה זה מושג שהרב אשכנזי היה חוזר עליו הרבה, בגלל שהוא מדבר בתורה שלו על תולדות ועל התפתחות הזהות, אז מוטציה זה חלק מההגדרה של זהות מתפתחת, שלפעמים יש בה קפיצות, פתאום יש קפיצה בתהליך הזהותי. אברהם קורט ברית קריטות, מה שנקרא חותך, לדת הטבעית של ההתלהבות האלילית, בה האדם מסכים לשעבוד לכוחות הטבע שהפכו אותם לאלוהיות, אלוהיות, אלוהיות. הוא מכיר בכך שהעולם, דירתו של האדם, אינו מצטמצם למכלול הבלתי פרסונלי באופן מפלצתי של התופעות המהוות אותו, קוסמיות, אסטרונומיות, פיזיות, ביולוגיות, וכפי שאנו יודעים לומר זאת כיום, פסיכולוגיות, חברתיות ופוליטיות. במילים אחרות, האדם האלילי הוא אדם שמתבונן על העולם כמכלול של כוחות, כוחות טבעיים. וגם למה שקורה בתוך הנפש שלו פנימה, הוא מתייחס ככוחות שפועלים עליו. הוא מבין בעצם, אברהם, שמאחורי הצדדים הבלתי פרסונליים של המציאות, מסתתרת פרסונה. יש מישהו מאחורי המשהו. העולם הטבע זה משהו, שמכונה בלשון התורה, אלוהים. אבל מאחורי שם אלוהים מסתתר שם הוויה. ושם הוויה זה בעצם המישהו שמסתתר מאחורי המשהו. זו נקודה מאוד חשובה, ככה הוא מסביר את התהליך הזהותי שאברהם אבינו בעצם מגיע אליו. מהבנת המשהו, כלומר יש בעולם אלוהים, כלומר יש כוחות גדולים ממני, האדם מבין שמישהו עומד מאחורי הכוחות האלה, הוא מכוון אותם בצורה מוסרית, בצדק. נכון, אבל כוחות הטבע זה הכל, זה אומר גם הנפש של האדם מורכבת מכוחות טבע איתנים שפועלים עליו, לוחצים אותו, כוחות חברתיים, כוחות פסיכולוגיים, כוחות נפשיים שונים. האדם בעצם נתון לסד לחצים עצום מימדים בכל העולם, שמוביל אותו למחשבה שהוא חייב להיכנע בפני הכוחות האיתנים האלה. ומה שאברהם אבינו מגלה שזה לא כוחות שפועלים, אלא מישהו מפעיל את הכוחות. הוא לא כפוף לכוכבים. כמו שאמרתי השבוע באיזה פורום, נכון? מקובל מאוד להגיד היום, הכוכבים הסתדרו, אז צריך לנצל את ההזדמנות, נכון? אז באמת צריך להגיד, מישהו סידר את הכוכבים שהם הסתדרו. זה לא הכוכבים הסתדרו, יש השגחה. והשגחה הובילה לסדר את הכוכבים. לכן הקדוש ברוך הוא אומר לו, במדרש, צא מהצטגננות שלך. תצא מהמחשבה שהכוכבים הסתדרו, לא הכוכבים הסתדרו. יש מישהו שמסדר את הכוכבים, ויותר מזה, יש מישהו בעקבות ההתנהגות שלך שיכול לסדר את הכוכבים. בדיוק. אז מה זה אומר מונותאיזם? מה זה מונותאיזם? זה אומר שמאחורי מכלול הכוחות שקיימים בטבע, מסתתר רצון, כוונה וערך, ערכים מאחורי הכל. הקדוש ברוך הוא סידר את העולם בצורה כזו, שיהיה דיאלוג בין האדם אליו. יש השפעה כי הוא ברא את העולם במגמה שתהיה השפעה. זה הסיפור. בהכירו את עצמו כנברא, אני ממשיך את לשונו של רב אשכנזי בהקדמה להגדה של פסח. בהכירו את עצמו כנברא, כלומר כיצור המקבל את ישותו בחסדי בורא מחוצה לעצמו, כלומר אני לא בראתי את עצמי, אלא מי שהוא העניק לי את החיים, וממילא אם הוא העניק לי את החיים, אז אני צריך להתנהל בצורה שתואמת את מחשבת מי שברא אותי. וכאן אנחנו מגיעים למושג מאוד מרכזי בתורתו של הרב אשכנזי, מחשבת הבריאה. העולם שלנו תמיד נתון לפער בין מחשבת הבריאה לבין מציאות הבריאה. מחשבת הבריאה זה מה הבורא רצה שיהיה. מציאות הבריאה, איפה היא נמצאת עכשיו. מחשבת הבריאה זה המקום שהבורא חשב כשהוא ברא את העולם. זאת אומרת, במילים אחרות, בוא ניקח דוגמה פשוטה כדי שזה יובן. כל אדם שבונה משהו, יש לו את מחשבת הבריאה, מחשבת הבנייה ואת הביצוע. ותמיד כשאתה מבצע משהו, יש פער שנוצר בין המחשבה לבין הביצוע. אז המציאות זה מה שעשיתי, מחשבת הבריאה זה מה היה בתוכנית. נכון. בדיוק. זה שני מושגים מאוד מרכזיים. מחשבת הבריאה זה מה הבורא רצה והמציאות. עכשיו, מאיפה הגיע הפער בין המחשבה לבין המציאות? כי הבורא נתן חופש לבריאה. ועל ידי החופש הזה נוצרים פערים בין מחשבת הבריאה לבין המציאות. אבל כמו שאומרים, בתוך ה-Waze, בסופו של דבר אנחנו נצטרך להגיע אל היעד, והיעד הוא מחשבת הבריאה. איך תגיע אל היעד? איך נגיע אל היעד? כמה איסורים נצטרך לעבור בדרך? זה כבר תלוי בנו. אבל המחשבה של הבורא תהיה. יפה אמרת. התורה, קשורה למושג הראשית. בראשית ברא אלוהים, רש"י אומר, בשביל התורה שנקראת ראשית. בשביל ישראל שנקראו ראשית. כלומר, גם ישראל וגם התורה קשורים למושג מחשבת הבריאה. זאת אומרת, למה הבורא שם את התורה בעולם? כדי שיהיה לנו כלי שעל ידו נוכל להגיע למחשבת הבריאה. מחשבת הבורא. למה ישראל נמצאים בעולם? כי הם אמורים להוביל את העולם אל אחרית הימים. מחשבת הבורא. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. תודה רבה. כי אם הוא היה בורא אותנו בצורה כזו שאנחנו מתאימים מיד לשם, אז לא הייתה לנו שום מעלה מצידנו. אנחנו חייבים שיתנו לנו את חופש הבחירה. זאת אומרת, ברגע שאתה מבטל את חופש הבחירה, אתה לא נותן לאדם לבחור את הדרך. זה שוב דילמה קלאסית, דילמה נצחית של האדם. האדם נתון בתוך עולם שהוא יכול לבחור, אבל ברגע שאתה בוחר, אתה גם יכול להגיע לדרך הלא נכונה. נכון, 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 נכון. מה זאת אומרת? מה הסיפור גן עדן מתאר לנו? שכל הסבל של העולם, בעצב תלדי בנים, בזעת הפך תאכל לחם, כל הסבל של העולם הוא בגלל בחירה של בני האדם במסלול שונה מהמסלול האלוהי. כל הסבל, הכל. אבל בכל זאת, בני האדם בחרו בדרך הזו. זאת אומרת, אנחנו, יש לנו משהו שמוביל אותנו להחלטה הזו. אז אני נותן, אני אתקדם עוד טיפה פה, ואז אנחנו נעבור לדף שלנו. אבל תדעו לכם שזו סוגיה שאנחנו נחזור עליה הרבה מאוד פעמים. מחשבת הבריאה והמציאות. כן, שבעצם זה בסוף קשור למושגים בתורת הסוד, מה שנקרא עולם הבריאה, עולם העשייה. עולם הבריאה, מחשבת הבורא. עולם העשייה זה הביצוע, מה קורה בפועל. אני לא מעריך בזה עכשיו, אבל אנחנו, בהזדמנויות שונות, אנחנו נזרוק את המושגים האלה ונסביר אותם. בהכירו את עצמו כנברא, כלומר, כיצור המקבל את ישותו בחסדי בורא מחוץ על עצמו, הוא יודע מאברהם, כי רצון חופשי מנהיג את עולם בני האדם. דרך ולמרות כל שעבודיהם. בכפייה או בהסכמה. כמו כל אובדן זהות עצמית, והתכחשות שלהם לעצמם, שנגרם או נכפה עליהם. אמונתו באל אחד אינה מצטמצמת לדאיזם רעיוני של פילוסוף בחיפוש אחר השערה מנחמת להסביר את תעלומות העולם. הישועה אפשרית, אך יש לזכות בה ולהיות ראוי לה. כלומר, לא יש בורא לעולם. אלא מה משמעותו של הבורא הזה להתנהגות שלי, מה הוא רוצה בדיוק. הישועה אפשרית, אך יש לזכות בה ולהיות ראוי לה, במילים אחרות, להפוך את מחשבת הבריאה למציאות. זה כל זה, כי זה כל האדם. להפוך את מחשבת הבריאה למציאות. מה? בדיוק, 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 בדיוק. זה שתי תנועות מקבילות, ממש כך. כמו שאנחנו אומרים, סוף מעשה במחשבה תחילה. כלומר, השבת נמצאת בסוף השבוע, אבל מה היא מבחינה מהותית? היא עלתה במחשבה לפני שנברא העולם. סוף מעשה במחשבה תחילה. כלומר, סוף מעשה זה המציאות. עלה במחשבה תחילה מחשבת הבריאה. זה סוד השבת באופן כללי. השבת שהיא נקראת עולם הבא. כלומר, יש השוואה בין המושג עולם הבא לבין מחשבת הבורא. מעין עולם הבא. בדיוק, כי השבת היא לא עולם הבא. נכון. אז עוד כמה שורות מתוך ההקדמה הזו. מה שמספרת לנו התורה על אמונתו של אברהם, גם מסביר לנו את סוד ההוויה העברית. להיסטוריה האנושית יש בו זמנית משמעות וכיוון, ומשמעות זו היא של המוסריות. האל של הנבואה העברית פונה לתודעתו המוסרית של האדם, כפי שכוננה על ידי אברהם כדרך לישועה. זו הסיבה שבהתגלות לאברהם, הבטחת הברכות והוראת הקדושה המוסרית, זהות לחלוטין זו לזו. אברהם המייסד את אמונת ישראל, שמשה ילמד לצאצאיו כתורת המצוות, אינו מחליף אלילים גסים על ידי אליל אידיאלי. הוא נותן להיסטוריה האנושית אומה של נביאים, שנצרפה בקור ההיתוך הקשה של גלות העולם, המאזינה לאל האמת, אל אמת, הבורא היחידי, הערב לחוקי היקום, תוך דרישה לקיום החוק המוסרי, זה שהעבריים קוראים הוא, מכיוון ששום מילה לא מגדירה את שכינתו. במילים אחרות, מה שהרב אשכנזי רוצה להגיד, זה שיציאת מצרים אירוע היסטורי הוא אירוע היסטורי שקשור להבנה המוסרית של אברהם של היותו נברא, שבורא ברא אותו. כלומר, הבורא לא סתם שולף את העבריים ממצרים, הוא בעצם יוצר סוג של בריאה שנייה. בפעם הראשונה האדם נברא, אברהם הכיר בהיותו נברא כפנומן מוסרי, כלומר מישהו ברא אותי, מישהו נתן לי את החיים. וכאן במצרים, עם ישראל יוצא ממצרים ונבנה עם שכל ההוויה שלו זה הבנה שמישהו ברא אותי. הבורא ברא אותי. אני לא סתם... מה הבעיה בעצם? אם עם ישראל היה, נגיד, גואל את עצמו, נגיד עכשיו יש מרד באיראן, נכון? האיראנים רוצים למרוד באדונים שלהם. יפה. הכל טוב, נשמע מוסרי מאוד, נשמע צודק מאוד, רודים בהם, דיקטטור, הכל. הכל נכון. מה הבעיה? ברגע שאתה גואל את עצמך, אתה תעשה את אותו דבר כשאתה תגיע לשלטון. למה? כי כל אדם שלא כפוף לאיזה ערך מוסרי אחר, ברגע שיהיה לו כוח, כשהוא יראה אנשים חלשים ממנו, הוא יעשה את אותו דבר. לא משנה אם הוא יעשה את זה בצורה מתוחכמת, הוא ירדה בהם על ידי זה שיש לו יותר כסף, אלא אם אין הרבה כסף. זאת אומרת, השעבוד מכפיל, משכפל את עצמו כל הזמן. למה? כי אם אתה לא יוצא עם תודעה אחרת, אתה תהיה בדיוק כמו שעשו לך. במידה מסוימת, כמו מה שנקרא ילד מוכה. הילד המוכה, הוא יכה גם אחרים. ברגע שיהיה לו מספיק כוח, הוא גם יכה אחרים. וזה מה שקורה כל פעם. יש מישהו שמצליח, מישהו מדכא אחרים, הוא משתחרר משם, והוא מתחיל לדכא אחרים גם. טוב, עכשיו, לאור הנקודה הזו, כן. אתה שואל מעולה, והיא שאלה עמוקה, והיא שאלה שבדיוק אנחנו הולכים לדבר עליה, היא קשורה, אני רק אענה בצורה מאוד מאוד קצרה, ואגיד ככה, ברור לגמרי שהבורא ברא מציאות מורכבת, מלאה מלאה חלקים, לא כדי שאנחנו נזנח אותה, ואז נלך בעצם לאמת, אלא הוא רוצה שהאמת הזאת תופיע בתוך המציאות המורכבת, המרובדת הזאת. זאת אומרת, הגוף שלנו, על כל שלל גווניו וגילויו, לא אמור להיות נסתר, הכוונה, לזרוק אותו בצד ולגלות את הבורא. שזה קשור, ואנחנו לא נאריך בזה עכשיו, לגנוסטיקה. זה מה שנקרא חשיבה גנוסטית, שהיא חשיבה, גם חשיבה נוצרית כזו, חשיבה אלילית. זה חשיבה שאומרת שהעולם הזה הוא שקר מוחלט. זה זרם מסוים, מיסטי. העולם הזה הוא רע, וכדי לגלות את האמת, צריך לברוח מהעולם. האמת נמצאת מחוץ לעולם. העולם הזה הוא רע. וזו חשיבה לא עברית. החשיבה העברית רואה בעולם גילוי של רצון. הוא הכלי, בדיוק הוא הכלי, שם אלוהים. איך אנחנו אומרים בסיום יום הכיפורים? השם הוא האלוהים. הוויה הוא האלוהים. למה חוזרים על זה כל כך הרבה? בגלל שזה תמצית האמונה העברית. הוויה הוא האלוהים. המציאות שלנו שזה האלוהים, היא נבראה, מושגחת ונשלטת כל הזמן על ידי הוויה, שמחיה ומהווה את הכל. בדיוק, קשור, נכון. אז עכשיו בואו, תסתכלו בבקשה בדף שלפניכם. מניטו נוגע פה בסוגיה מאוד אקטואלית, מאוד יסודית בהיסטוריה של העם היהודי, העברי, בעיקר בדור הזה, דור של הגאולה. הוא מבסס את הדברים על פירוש אחד של אור החיים הקדוש, שמופיע בפרשת וערה. אומר הרב אשכנזי ככה, התבוננות במבנה של ספר שמות מאפשרת לנו להשיב על שאלה יסודית עבור העם היהודי בימינו, והיא, מה הייתה תכליתה של יציאת מצרים? עכשיו, לכאורה השאלה הזו היא שאלה, מה אתם אומרים, מה התשובה, למה היה צריך את יציאת מצרים? אז הנה, תראו, האם המטרה הייתה הגעה להר סיני וקבלת התורה דרך עשרת הדיברות, או שמא כניסה לארץ ישראל כפי שהובטח לאבות? זאת אומרת, הוא לא שואל מה היה הסיבת השעבוד במצרים, אלא מה הייתה המטרה של יציאת מצרים. והנה, בספר שמות יש 11 פרשות. שש הפרשות הראשונות, מפרשת שמות עד פרשת משפטים, נקראות פרשות השובבים. בסדר? ראשי תיבות שובבים. על פי הפסוק בספר ירמיהו, שובו בנים שובבים. פרשות אלה מספרות על השתלשלות האירועים של יציאת מצרים, ועל הקושי של יציאה זו עקב התנגדותם של פרעה, של העם המצרי, ואף של רוב העבריים עצמם. חמש הפרשות האחרונות מוקדשות כולן לבניית המשכן, שהוא דגם מבשר של המקדש בירושלים. אם כן, נראה שבתוכנית האלוהית לקיום הבטחת השם, סדר העניינים מצביע על כך שתכלית סיומה של גלות מצרים היא בניית בית מקדש בירושלים. 40 שנות הנדודים במדבר וכן מעמד הר סיני והשתלשלות האירועים המתחילים משם, הם כולם פרי כורח הנסיבות, והם רק מעכבים את ביצועה של התוכנית המקורית. דבר זה מתואר בבירור בתורה, והיא בשלח פרעו את העם, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים כקרוב הוא, כי אמר אלוהים, פנינחם העם בראותה מלחמה ושבו מצרימה, ויסב אלוהים את העם דרך המדבר. זאת אומרת, במילים אחרות, זה פלן בי. זאת אומרת, הפלן A מה היה? בדיוק, דוח, ישר, נכון? דרך עזה. בדיוק. הסיבה להסיבה דרך המדבר נאמרת בפירוש. העם. בהערה, תסתכלו, הערב רב. העם הוא הערב רב. מה זאת אומרת העם? פנינחם, לא פנינחם ישראל בירותה מלחמה ושבו מצרה, פנינחם העם. עכשיו, מה זה אומר העם? עם זה מלשון מעומעם. עם זה מלשון חוסר בהירות. ערב רב, ערב זה גם ערבוב של חלקים מחוץ לעם, אבל זה גם ערב מלשון ערבוב תודעתי, שאין להם בהירות בתודעה. זאת המשמעות של הערב רב. ערב רב זה גם ערבוב בתוך עם ישראל, אבל גם ערבוב תודעתי, ותכף נראה מהי ערבוב התודעתי. שימו לב. הסיבה להסיבה דרך המדבר נאמרת בפירוש העם שיצא ממצרים יחד עם בני ישראל, עלול לשוב לבית העבדים מתוך חשש מפני הקשיים הכרוכים בכניסה לארץ העבריים. במילים אחרות, הייתי אומר ככה, יש חלקים בתוך העם שהם לא לגמרי סגורים למה הם יצאו ממצרים. מעמד הר סיני עצמו מנומק בתורה בצורך לבסס סופית את מעמדו של משה כנביא נביא השם הנשלח לישראל. תסתכלו בהערה 4. ויאמר השם אל משה, הנה אנוכי בא אליך באבי ענן, בעבור ישמע העם, מדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. זאת אומרת, חלק מהתפקיד של מעמד הר סיני מהו? לבסס את ההנהגה של משה רבנו. למעשה, כבר בתחילת פרשת וערה, מפורטת התוכנית האלוהית עבור ישראל. לכן אמור לבני ישראל, אני השם, והוצאתי אתכם מתחת צבלות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים, ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוהים, וידעתם כי אני השם אלוהיכם המוציא אתכם מתחת צבלות מצרים, והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי, לתת אותה לאברהם, ליצחק וליעקב, ונתתי אותה לכם מורשה אני השם. בסדר? אומר הרב אשכנזי, התוכנית הזאת בת חמישה שלבים, והוצאתי והצלתי וכולי, אינה מזכירה את מעמד הר סיני. איפה מעמד הר סיני? זה חייבים את הר סיני בדרך? שים לב, שימו לב לדבר הזה. הוא אומר שמעמד הר סיני, למרות שאפשר להגיד שכבר כשהשם יתגלה למשה, נכון? אומר לו, תעבדו את אלוהים על ההר הזה. כלומר, יש שם איזה דיבור על הדבר הזה. אבל תראו את המהלך של הרב אשכנזי, מה הוא רוצה להגיד? דרך זה זה יובן. אומר ככה, אמנם בדיעבד ניתן בקלות לקשור אותו לנאמר בפסוק ולקחתי אתכם לי לעם, כמו שהערת בצדק. רבי חיים בן אתר, האור החיים הקדוש, שואל בעניין זה שאלה חשובה. הרי יש כאן חמש הבטחות מאת השם שנאמרו אל בני ישראל מפי משה. מתוכן רק ארבע הבטחות התקיימו בדור של יוצאי מצרים, נכון? והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי. מה לא חל בהם? והבאתי, כי דור אחר הגיע. הדור ההוא מת. אז הוא שואל, איך זה יכול להיות שהקדוש ברוך הוא הבטיח משהו ולא קיים? ככה אור החיים הקדוש שואל. תסתכלו בדף השני, בלשון אור החיים. ככה הוא אומר, והבאתי, קשה, כי דברי אל עליון דיברו דברו טהורו, כי יוצא מצרים הם הנכנסים לארץ, דכתיב והבאתי אתכם אל הארץ, ולא מצינו שכן היה, אלא ואת בניהם הביא שמה, אבל כל דור יוצא מצרים בן 20 שנה, נפלו פגריהם במדבר, ותגדל הקושייה למה שאמרנו, שנשבע השם על כל הדברים באומרו לכן, ואמרו זל, אין לכן אלא לשון שבועה. בסדר? אז בואו נמשיך רגע. אז רגע, 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 תראו, האור החיים הקדוש לא סתם שואל, הוא שואל כי יש לו חידוש הברקה אדירה. שימו לב, והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי. ארבעת הלשונות האלה מופיעים ברצף, אבל... לא, לא, אני אומר בעל פה. והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי, ארבעת הלשונות מופיעים ברצף בפסוקים. אבל והבאתי, תראו מה כתוב לפני כן, נכון, נכון, הוא אומר ככה, ככה, ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוהים, וידעתם, כי אני השם אלוהיכם, ומוציא אתכם מתחת צבאות מצרים, והבאתי אתכם. זאת אומרת, יש איזה פסוק שמפריד, מייצר איזה הבדלה, בין הלשון החמישית לבין ארבעת לשונות הגאולה, השאלה למה. אור החיים הקדוש מדייק פה דיוק מדהים, ועוד רגע תראו מה החידוש. כן? רגע, והוצאתי, והצלתי, וגאלתי ולקחתי ארבע, ואז בין ולקחתי בין והבאתי, הוא אומר, והייתי לכם לאלוהים, וידעתם כי אני השם אלוהיכם ומוציא אתכם מתחת צבאות מצרים, והבאתי. עכשיו למה? מה נקודת החידוש? רבי חיים בן עטר אור החיים שואל בעניין זה שאלה חשובה. הרי יש כאן חמש הבטחות מאת השם שנאמרו על בני ישראל מפי משה, מתוכן רק ארבע הבטחות התקיימו בדור של יוצאי מצרים. ההבטחה החמישית והבאתי אתכם אל הארץ התקיים רק בדור הבא, דור הבנים. כיצד יש להבין זאת? הרי על פי חז"ל לא מדובר בהבטחות בלבד, אלא בשבועות. לכן לשון שבועה. האור החיים מסביר שמשום כך הותנה תנאי מפורש לפני ההבטחה החמישית, וידעתם כי אני השם אלוהיכם המוציא אתכם מתחת צבלות מצרים והבאתי אתכם אל הארץ. נמצא שדור המדבר לא נכנס לארץ, משום שעל אף שקיבל את התורה בהר סיני, לא ידע שהשם הוא שהוציא אותם מארץ מצרים כדי להשיבם אל ארץ אברהם, יצחק ויעקב. תסתכלו בהערה 7, מה הם אומרים בחטא העגל? כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו. כלומר, העם, שלפי מה שהרב אשכנזי מסביר פה, זה הערב רב, אומרים, מי הוציא אותנו ממצרים? משה, לא השם. זאת אומרת, יש בתוך המנטליות של ישראל, מעורבבת, ערב, ערב, ערבוב תודעתי, שבו יש הפרדה בין המימד הדתי, שזה מעמד הר סיני, לבין המימד ההיסטורי, שנקרא לו המציאות, שזה יציאת מצרים. זאת אומרת, יש בתוך עם ישראל, יש הפרדה מנטלית, זהותית, בין המימד של מתן תורה, שזה נתפס כמשהו דתי, לבין המימד של יציאת מצרים, שזה משה רבנו עשה. משה רבנו עשה את הדבר הזה. אבל הם רואים בעצם כמשה רבנו כסוג של אדם שעשה להם את הגאולה. הם לא רואים כאילו השם הוא זה שגאל אותם. הם ראו שמי שגאל אותם זה משה. תכף תראו למה הוא מכוון פה. כי קודם כל יש פה דיוק מדהים של האור החיים. הוא אומר, מי שידע שאני הוא זה שהוצאתי ממצרים, אז אני אביא אותו. בגלל שהזמן שלנו מתקצר, אז אנחנו ככה נגיע ישר לפואנטה, תסתכלו, פירוש זה מאיר בחוזקה את אחת הסתירות הקשות ביותר של זמננו. הכוונה לעמדתם של יהודים דתיים, אשר אינם שותפים למדינת ישראל, מפני שהם אינם מסוגלים להבין שמי ששם קץ לגלות הוא השם, בכבודו ובעצמו. הם מתנגדים למדינה הציונית כשם שאבותיהם מדור המדבר התנגדו למשה. אז הרב אשכנזי אומר פה אמירה מאוד מאוד קשה, אבל אני חושב שצריך להבין אותה בקונטקסט נכון. כי הרב אשכנזי אומר שבעצם יש שתי טעויות ושתיהן יש להם שורש דומה. בתחילת דרכה של הציונות היו בעצם שני זרמים בעם ישראל. זרם אחד התנגד לציונות כי הוא אמר, זה מעשה אנושי ולא מעשה אלוהי, והזרם השני אמר, זה מעשה אנושי ולא מעשה אלוהי. כלומר, גם הצד החרדי נקרא לו, אמר, זה אנחנו גאלנו את עצמנו, וגם הצד השני אמר, זה הם גאלו את עצמם, זה לא אלוהים. החילוני והחרדי. החילוני אומר, אנחנו גאלנו את עצמנו, חרדי אמר, זה הם גאלו, הם עשו את זה. כלומר, יש פה בעיה כפולה שקשורה לאותו עניין. ערב רב, ערב רב במובן של ערבוב תודעתי. זה לא ערב רב, אתם אשמים, אתם הערב רב, אתם לא שווים. יש פה ערבוב תודעתי. והערבוב התודעתי נובע בעצם מהנפילה של התוכנית הראשונה. התוכנית הראשונה הייתה דוח להגיע לארץ ישראל. בגלל שלא יכולנו לעשות את הדבר הזה, נוצרה הפרדה של מעמד הר סיני בנפרד וכניסה לארץ בנפרד. הדבר הזה יצר סוג של פער גם בתפיסה. כן. כן. מה? לא, זה אומר שהקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות לנו זירוז תהליכים. יש דברים שאנחנו צריכים לעשות אותם בקצב שלנו. ובגלל כל הסיפור הזה הייתה ההתברברות, יצרה התברברות עמוקה בדרך. בואו נקרא את זה עוד פעם בלשון אור החיים הקדוש. תסתכלו בתירוץ שלו. הוא אומר, ונראה כי מקור החוכמה נתחכם על קושייה זו. וקודם אומרו, והבאתי אתכם, אמר, וידעתם כי אני השם המוציא אתכם. פירוש, תנאי הוא הדבר. ובזה והבאתי. וזולת זה, אם תנעצו השם, אין כאן הבטחה זו. ואשר על כן, כתב פרט זה של ידיעת השם באמצע הבטחות הטובות, ולא איחר ולא יקדים לומר עד כאן ובשבועה בלא תנאי, אבל פרט זה של הבאתם לארץ, תנאי הוא הדבר וידעתם. אז הבאתי וזולת זה יהיה מה שיהיה, השם ישמור. יהיה מה שיהיה. מדהים, אור החיים הקדוש, בדיוק, דיוק היסטורי מדהים, אומר פה משהו שהרב אשכנזי אחר כך מדייק, והוא אומר שהסכנה הגדולה ביותר מבחינה זהותית של עם ישראל, שאת והבאתי, לא יהיה להם וידעתם כי אני השם. תראו דבר נורא מעניין. סוכות, חג הסוכות, שהוא החג שמקביל הכניסה לארץ, נכון? פסח, שבועות, סוכות. פסח, יציאת מצרים, שבועות, מתן תורה, סוכות, כניסה לארץ בפשטות, נכון? איזה פסוק מיוחד יש לגבי הסוכות? וידעתם כי אני השם. למען תדעו. כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציא אותם מארץ מצרים. למען תדעו, כלומר יש פסוק מיוחד דווקא בסוכות שצריך לדעת. מה הקשר בין הדבר הזה? כי ארץ ישראל יש סכנה מאוד גדולה. בגלל שמדובר במעשה שקשור לאדם, הוא יכול מאוד בקדות לייחס את זה לאדם ולא להשם, בדיוק. מתן תורה, אין חשש כזה. יציאת מצרים, אתה יכול לייחס את זה, אבל שם מתחילה הבעיה. שם מתחילה הבעיה. זאת אומרת, ברגע שאתה מפספס את העניין הזה, כל הגאולה מתפספסת. עכשיו, למה קשרתי את זה לנושא של מציאות ומחשבת הבריאה? כי בעצם הסכנה היא הניתוק בין מחשבת הבריאה לבין הביצוע, בין המעשה. ואמרתי שאני אקשור את זה לרב אלישע זצ"ל, אנחנו מסיימים. הנקודה המרכזית שהרב אלישע היה חוזר עליה הרבה מאוד פעמים, שזה מידת הענווה, המהות של מידת הענווה היא היכולת של המציאות להקשיב למחשבת הבריאה. שלא האדם פועל פה, אלא האדם בסך הכל הוא כלי להקשיב למחשבת הבריאה. בעזרת השם. אנחנו עוד נמשיך בעניין הזה. אז תודה רבה לכם. ברוכים תהיו ותודה רבה שחיכיתם. תודה רבה, תודה.